אהלן, אז שלום לכולם, אצלי עכשיו שישי בצהריים, יש לפנינו פודקאסט יחסית עמוס, אז אני מקווה שהוא יעביר את הזמן בנעימים לבשלנים והבשלניות שבינינו, אפשר ככה, או מי שנוסע בדרך לחופשה בצפון או בדרום, אז ליהנות מהפודקאסט בעצם בדרך או סתם בבית. יש לנו פודקאסט חשוב שבו אני אזכה להמשיך בשליחות שבה ככה לקחתי על עצמי. אני אחזור רגע על סיפור ישן שכבר סיפרתי, שאחרי שסיימתי את הלימודים של הרפואה הסינית בארץ, כל הארבע שנים הללו, אז טסתי לסין בעצם להתמחות בתחום הגסטרואנטרולוגיה. בכלל מפה לשם מצאתי את עצמי במחלקה אנדוקרינית בטיפולים של בלוטת התריס, אבל זה בגלל שהסינים הם לא עושים ביזנס כמו במערב. אתה מסכם איתם משהו אחד, וכשאתה מגיע אתה בדרך כלל מקבל דומה. זה קורה ככה גם כשאתה קובע תוכנית לימודית בבית חולים. אגב, בסין הלימודים, כשאני אומר לימודים, אז הרבה מה שאנחנו מדמיינים בעצם פה זה לימודים אקדמיים, כלומר אנשים שיושבים בכיתה ויש מרצה. בסין, לפחות בתוכנית שאני עשיתי, זה לא היה ככה, זה פשוט היה לבוא בחורף כשכולם סינים, שאין כמעט תיירים בעיר שנקראת אנג'ו, ובעצם אני נצמד בעצם לרופא ואתה רואה אותו עובד. זה בעצם מדמה בצורה מאוד טובה, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, התמחות בחדר מיון, אפשר לקחת את זה למקום של אפילו כל מקצוע שנלמד לאורך כל ההיסטוריה בצורה שולייתית. רפואה זה רק בין היתר, אבל גם אפייה וגם תיקון של עגלות וגם בנייה של מבנים או כל דבר כזה בעצם לא נלמד בצורה אקדמית, אלא פשוט מצורה של אב ובנו, ותיק וצעיר, לא משנה, כאילו באיזשהו אופן כזה שאתה רואה מה אתה צריך לעשות ולא שומע וכותב, ואז הולך ליישם, ובדרך נאבדים המון המון דברים שלא ראית בפועל בעיניים שלך. ולכן בעצם אז, בזמנו, זה כבר היה לפני 10 שנים כמעט, חשבתי שנסיעה לסין זה הדבר הנכון לעשות, בשביל שבסופו של דבר הטיפול שיהיה פה יהיה טיפול שהוא כמה שיותר דומה למקור. האמת שההבדל בטיפול, בפרקטיקה פה לבין המקור שמה, זה בעיקר זמינות החומרים ואופני העבודה. כלומר, אם בארץ נהוג נגיד לקחת צמחים שממוצים באלכוהול, וכל פורמולציה צמחית מכילה 3-4-5 צמחים, בסין זה שתיית הצמחים היא משהו כמו בין חצי קילו לקילו צמח ביום. זה כמות שהיא בערך פי 20 ממה שלוקח הממוצע ארץ ישראלי הממוצע. ולא רק זה, הצמחים גם בדרך כלל רק מושרים במים ומבושלים, ובעצם יש שם חוויה טעם אחרת לגמרי. גם מי שלוקח את הצמחים פה תמיד חוזר אליי ואומר לי, מדברים איתי על הטעם תמיד, למרות שיש שימור בגליצרין, ואני מבקש להשאיר מתחת ללשון הרבה פעמים את הצמחים לפני הבליעה, ויש כאילו כל מיני ריכוחים כאלו. בסין זה פשוט as is, צמחים בסיר, מושרים, מבושלים. אפשר לעשות את זה גם בארץ. פשוט העניין הוא שבפרקטיקה הרבה מטופלים לא מעוניינים להשקיע בזה הרבה זמן, וזה גם הרבה 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 יותר יקר, כי הצמחים עולים הרבה יותר כסף, והכמות הנדרשת בשביל אופן עבודה כזה הוא של הרבה יותר צמחים מאשר צמחים בריכוז. זה נגיד יש הבדל שהוא בפרקטיקה של הביצוע של הטיפול כפי שהוא שם. אבל היום בעצם, אז בכל מקרה, מה שהתחלתי לומר זה שהרופאה הזו שהתמחיתי אצלה באנדוקרינולוגיה לימדה אותי בכזו נדיבות ורוחב לב, שאני אמרתי לעצמי שבאותה נדיבות ובאותו רוחב לב המידע הזה גם יועבר הלאה. כל השנים הוא עבר תמיד לסטודנטים, אני גם מלמד במכללת רידמן וסדנאות פרטיות, אבל בעצם החלטתי שבאמצעות כל הדבר החדש הזה, שאני מזכיר לכם שפעם לא היה, ממש עד לא מזמן, למי ששכח, שנקרא פודקאסט, אז בעצם זה מאפשר לי לתרגם ידע קליני, גם אם הוא בשפה רפואית סינית, לציבור, ובעצם לאפשר לכם, למאזינים, למאזינות, להשתמש בו בבית באופן עצמאי לבד, ולהכיר יותר טוב את עצמכם, ואחר כך, אם וכאשר תצטרכו איזשהו טיפול, זה לא בהכרח חייב להיות טיפול ברפואה סינית כמובן, אתם, יהיה לכם על עצמכם כבר הרבה יותר מידע. למשל, אם תלכו לייעוץ אצל רופא מומחה, אתם כמובן תוכלו כבר להכין שאלות ותדרשו לקבל עליהם תשובה. למשל, על הנושא שאני הולך להרחיב עליו היום, שהוא, ובזה, וככה ככה נגלוש לתוך הנושא של הפודקאסט, והוא שעונים ביולוגיים. שימו לב, לא שעון ביולוגי, אין לנו שעון ביולוגי אחד, לא מדובר רק בג'טלג או לא ג'טלג, אלא מגוון רחב של שעונים ביולוגיים, ובעצם כל מה שקשור להשפעה הורמונלית. בסדר? היות ורוב המאזינים לפודקאסט הזה הם מאזינות, למרות שהפודקאסט הזה רלוונטי גם לחלק מהגברים. הנושא הזה של איזון הורמונלי, שזה בעיקר הקהל שאני פוגש, בין אם זה אנדוקרינולוגיה או בין אם זה אנדוגניקולוגיה, כלומר כל הנושא של בלוטת ריס והיריון, בלוטת ריס וכאב ומחזור, בלוטת ריס וכן גלולות, לא גלולות, כן התקן, לא התקן וכו'. הנושא של שעונים ביולוגיים ואיך אנחנו התרחקנו בעצם מהמקום הטבעי שלנו, כן? לא רק באוכל. תמיד בפודקאסט נורא נוח לדבר הרבה על תזונה, כי זה משהו שהוא גם כלי טיפולי מאוד יעיל, וגם קל יחסית לרוב האנשים, לא לכולם, לביצוע, כן? חוץ מהקפאין אדיקטד והשוגר אדיקטד שמאזינות לנו עכשיו, אבל זה כבר סיפור אחר בפני עצמו. אז בעצם הנושא הזה, אני מנסה לשבור כל פעם, אני לא יודע אם אתם שמים לב, את השיחות שמתקיימות במיינסטרים. יש לכם כבר המון ידע תזונתי גם מהפודקאסטים שלי, ואני מניח שגם מפלטפורמות אחרות שאתם מאזינים ומאזינות להם. בנושאים של שעונים ביולוגיים, אני לא בטוח כמה מידע שאתם משתמשות בו ביום יום שלכם יש. אז בוא נתחיל בכלל ממה זה, בוא נתחיל בכלל ממה זה שעון ביולוגי. שעון ביולוגי זה בעצם אומר איך אני מסנקרן את הגוף שלי, או איך הגוף שלי בעצם מסונקרן עם מה שקורה בחוץ. והתחום הזה הוא תחום מחקרי שמאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות. כל רופא טוב, כל מטפל טוב דואג לשמור על עצמו אפדייט בדברים האלה, בשביל שבסופו של דבר נוכל לתת את הטיפול הכי רלוונטי. בסדר? אם אתם הלכתם לאיזשהו רופא נניח, או איזשהו מטפל, והמונח שעון ביולוגי, אם העליתם איזשהו שאלה בהקשר הזה, נתקל בהרמת גבה, כלומר הרמת גבה זה בדרך כלל פרשנות מבחינת פרשנות של הבעות פנים אני לא יודע, או אל תשאל אותי את השאלה הזו כי אני המטפל ואתה המטופל, או אני הרופא ואתה המטופל, זה סימן להתחלה לא טובה של מערכת יחסים שלכם עם אותו בעל מקצוע. זו שאלה מאוד חשובה, אגב, בכל סוג של טיפול שאתם שרצוי מאוד גם לקבל עליו תשובה הגונה והולמת. אני רוצה לומר ששעונים ביולוגיים, ככה אם ניקח את זה למקום, אני מטפל בבני אדם, דרך אגב לא כל הקולגות שלי, יש גם דיקור לבעלי חיים וכל מיני דברים כאלו, אני מטפל בבני אדם, ובני אדם בעצם השעון הביולוגי שלנו מסונקן בעיקר עם השמש והירח. אוקיי? אני לא יודע כמה מכן נשים שלא נוטלות שום טיפול הורמונלי, כלומר לא גלולות, לא התקן, לא הורמונים לגיל מעבר, לא שום הורמון בעצם, שמות לב לתחושות גוף המשתנות שלהם ברמה ההורמונלית בעיקר, אני מתכוון, שיכול להיות בעצם להתבטאות בשינויים במצב רוח, כאב ראש, שינויים ביציות, שינויים לא מוסברים בבדיקות הדם, כמו למשל TSH שפעם הוא 1 ופעם הוא 4, כן, למה זה? אז בעצם מאוד מאוד חשוב לשים לב לשינויים שמתרחשים לפי הסטטוס של הירח, כן? בעצם אנחנו יודעים שבעצם בעבר מחזור של אישה היה נקרא, היה מכונה הירח, כן? ירח של אישה זה בעצם המחזור שלה, וכל אחת בעצם עם הסייקל לפי הירח שלה. אנחנו יודעים היום למשל לומר שאם ניקח קבוצת נשים, נניח סתם לדוגמה עכשיו, 4 או 5 נשים ונשים אותם ביחד, כן? זה לא אומר שהם ביחד 24 שעות, אבל הם יהיו בסביבה יחסית משותפת עם הזמן, בהנחה שאף אחת מהם לא נוטלת בעצם איזשהו הורמונל ריפלייס תרפי, איזשהו תרפיה הורמונלית מאיזושהי סיבה, אנחנו יודעים שהם הסתנקרנו פחות או יותר על אותו סייקל, אבל לא רק זה, גם לפי האישה הדומיננטית, מבין הארבעה או חמישה אלה, בעצם לפי זה יהיה איזשהו סייקל שהוא קבוע לכולן. מה שאנחנו יודעים להגיד מבחינת הדברים שבעצם משבשים סייקל הורמונלי בנשים, ויכול, שיבוש של סייקל הורמונלי יכול להביא לקושי להיכנס להיריון, קושי להחזיק הריון, שינויים הורמונליים בבלוטת התריס, טיפול תרופתי שאני לוקח ואמור להשפיע ולא משפיע ברמת בדיקות הדם, או בדיקות הדם שלי פיקס אבל אני מרגישה נורא והיום, כן? זה בעצם הרבה פעמים קורה משיבוש בשעון הביולוגי שבעצם יכול להתרחש כתוצאה מעוד כותרת מפוצצת שאני אעלה עכשיו, שזה גם נושא שהוא מאוד נחקר ומדובר וחדש יחסית, הוא נחקר רק בעצם נושא שנחקר רק במאה השנים האחרונות, והוא בעצם כל הנושא של זיהומי אור. אוקיי? לא אור בעין, אור באלף. מה זה זיהום אור? בעצם כמו שאתם יודעים, כמו שגם אם תבואו או בעצם תתארחו אצל מישהו, אני מניח שגם אצלכם בבית וגם אצלי, כשאתם נכנסים הביתה לבית שלכם או לבית של מישהו אחרי שעות החשיכה, יש תאורה, בסדר? הדבר הזה הוא לא טבעי, בסדר? אני לא אומר, זה לא שאני בבית שלי מסתובב עם הששיות, שלא תבינו לא נכון, אבל כן צריך לקחת בחשבון שהדבר הזה הוא לא טבעי, ושמה שטבעי לגוף שלנו בעצם זה חשיפה שהיא בעבר היא הייתה חשיפה בלעדית, או היום בעצם כמה שיותר חשיפה לאור טבעי, בסדר? איך אנחנו יודעים שבעצם הדבר הזה נלקח היום יותר בחשבון? אם תיכנסו נגיד לבתים ישנים, אני למשל גר בקיבוץ מרום גולן, אז אנחנו יודעים אני נכנס פה לבתים שבנו ממש בראשית הקיבוץ, כשהתחילו בעצם רק לבנות אותו, אין שום סינקרון בין הסייקל הקבוע של השמש והירח למשל לבין החלונות. כן, הדבר הזה כמובן שיש לו גם שיקולים של חיסכון בחשמל, אבל יש לו גם אימפקט בריאותי מאוד מאוד משמעותי. זה נגיד משהו שהוא גדול יחסי. דבר גדול נוסף זה השימוש המוגזם במשקפי שמש. אוקיי, שזה דבר שאנחנו ככה שמים על הגוף או על הפנים שלנו בצורה טבעית, ביתר קלות, כולנו כמעט, לא כולם, אבל כולנו כמעט, כשאנחנו יוצאים במיוחד בקיץ, כשיש אור שמש החוצה, אנחנו בעצם שמים משקפי שמש. בסדר? בעצם במה מתפארות החברות שמייצרות לנו את משקפי השמש האלו? סינון של UV, אוקיי, של קרני UV מהשמש, שבעצם זה אותם קרניים שחשיפה מוגברת אליהם יכולה לעשות לנו נזק לאור למשל, אבל אותם קרניים גם יודעות לחדור את הרשתית של העין ולהתחיל בעצם במוח שלנו איזשהו תהליך שהוא כמו מין תהליך כזה של דומינו, שמתחיל בחלק אחד וממשיך לחלקים אחרים, שבעצם ממצב את הגוף במקום האופטימלי שלו מבחינה הורמונלית. ולכן אחד הדברים הכי חשובים אצל כל אחד ואחד מכם שסובל למשל מבעיות שינה, אוקיי, אחד התלונות הכי שכיחות ואחד הנושאים הכי בוערים בעיניי זה כל העניין של בעיות שינה. למה? כי זה מתחיל היום, אנחנו רואים את זה כבר בגילאים מאוד 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 צעירים, ואנחנו רואים מעט מאוד פתרונות טובים לעניין הזה מבחינה קונבנציונלית. אני מתכוון, יש דברים שקונבנציונלית יש להם פתרון טוב, למשל אם יש לך סטרפטוקוק ויש אנטיביוטיקה, זה דבר טוב. בעבר יותר ויותר אנשים היו מתים מסטרפטוקוקים ומפתחים דלקות מפרקים מסטרפטוקוקים, והיום הדבר הזה כמעט ולא קורה. אוקיי, זה שיש לנו מים בברזים, אפשר להתווכח על האיכות שלהם, אבל זה דבר טוב. תארו לכם שלא היה, כן? בעבר אנשים היו מתים הרבה יותר מהתייבשות. בסדר? זה שיש לנו סטופית, אוקיי? למשל, כשלאנשים יש שלשול, זה דבר טוב. אם אני לא יודע כמה מכם יודעים, number one killer, כן? בעולם היום, זה עדיין שלשול. בסדר? שלשול והתייבשות, זה עדיין, כאילו, מבחינה סטטיסטית, כמעט ולא במערב, כמובן, זה עדיין גורם המוות מספר אחד, יותר מסרטן ויותר ממחלות אוטואימיוניות ויותר בעצם מכל מיני תאונות למיניהן. אני חוזר ואומר, בעצם בטיפול ההתנהגותי שאתה רוצה בעצם להקנות, אוקיי, למטופל שסובל למשל מבעיית שינה או בעיה הורמונלית אחרת, זה חשיפה לשמש, שזה משהו שכל אחד יכול לעשות, אוקיי, חשיפה לשמש, לשמש, הכוונה היא לשמש טבעית, בסדר? אפשר לעשות את זה מומלץ, ואם המצב הבריאותי מאפשר, תוך כדי פעילות, בסדר? בעיקר בבוקר, אוקיי? וכמובן, כאשר יש איזושהי מגבלה גופנית או משהו שלא מאפשר ביצוע של פעילות, אז אפילו מספיק שאת כוס התה או כוס הקפה של הבוקר, זה יהיה באיזושהי חשיפה לשמש טבעית, וכנ"ל כמה שיותר במהלך היום, כולל הערב, וכולל מנורות בבית, שהן במקום שהן יש מנורות שהן קליק, כלומר אתה לוחץ נדלק, אתה לוחץ נחבא, אבל היום יש גם מנורות שהן, אתה יכול לסובב ובעצם לכוון את עוצמת האור, אוקיי? ככה שבערב, כן, כמו שהפעילות של הגוף אמורה לרדת, אמורה לרדת גם עוצמת התאורה. בסדר? לא צריך להסתובב בבית, בבית חשוך וככה לתקוע את הזרת בשפיץ של השולחן, אבל בהחלט אפשר להסתובב עם תאורה יותר מעומעמת, וכמובן להיפרד מהטלוויזיה לטובת איזשהו ספר טוב או איזשהו משהו כזה, שזה בעצם דברים שהם בייסיק, כן? לכל מי שיש לו בעיית שינה, אני מזכיר שבעיית שינה כמו דלקות, אוקיי? גם בעיית שינה וגם דלקות, זה בעצם שני דברים שהם סימפטומים. מה זה אומר? זה אומר, יש איזושהי בעיה, אוקיי? שהביטוי שלה הוא בעיית שינה, או הביטוי שלה הוא השימוטו תירואידיטיס, או הביטוי שלה הוא גרייבס. השאלה היא בעצם איך אני מוצא את הבעיה עצמה, כך כדי שאני אוכל להתייחס אליה. אוקיי? והרבה פעמים אנחנו רואים בבעיות שינה, שבעצם מה שגורם לבעיה, כן, זה בעצם הרגלים קלוקלים שנרגשו לאורך השנים. כמו למשל, עוד מקום שכיח שאני רואה את הבעיה הזו, זה למשל באכילת לילה. בסדר? מה קורה באכילת לילה? מול הטלוויזיה, אני לא קורא לזה אכילה, אני קורא לזה כרסום. הכרסום הזה, מול הטלוויזיה בלילה, זה בעצם, רוב המטופלות, אוקיי, או מטופלים שאני עושה להם תשאול בקליניקה, ואני מדברים בעצם על ההרגלים, אני מבין די מהר שכמות הקלוריות שנכנסת במהלך היום בשביל לקיים את אותו גוף ונפש שמתקיים מולי כרגע, מספיקות, כן? נגיד משעה 8 בבוקר ועד שעה 8 בערב, ובעצם האכילה או הכרסום בלילה זה כבר תולדה של שיעמום. שמוביל אחרי זה לבעיות שינה, כי הבטן מלאה וקושי לקום בבוקר וקושי אחר כך בהתפנות וכו' וכו' וכאבי בטן, ועד שבעצם זה הופך לאיזשהו מצב שהוא עשוי להיות דלקתי, כמובן לא, 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 לא בכל המקרים. כנ"ל בנשים שיש להם וסת לא סדירה ושחלות פוליטיסטיות, או לא מצליחות להיכנס הרבה זמן להיריון, כן, אז אחד הדברים החשובים שניתן וכדאי לעשות, זה כמובן חשיפה לאור טבעי, זה יכול להיות אור שמש, אור ירח, כמה שיותר בעצם בחוץ. שימו לב שהיום, לא רק בבית, הרבה מאיתנו היום אולי בעידן הקורונה, הרבה מאיתנו באמת נמצאים בבית, אבל גם לפני זה, אני לפחות לא נתקל בקליניקה, באיפה שאני גר, כן, אבל בקליניקה בהרבה פלחות שעובדים בחוץ, כן, ונחשפים בעצם לאור בצורה הכי טבעית ואמיתית שלנו, שלו. רובנו עובדים במקומות סגורים. גם כשאתם פוגשים אותי, כשאני בקליניקה אני במקום סגור. כשאני מלמד במכללת רידמן, אני מלמד בתוך כיתה. לפעמים בסוף הכיתה אנחנו עושים, בסוף השיעור אנחנו עושים ארוחה בחוץ, אבל רוב הזמן אנחנו נמצאים בעצם במקום שהוא סגור, ולכן חשוב בזמן הפנוי שכן יש לנו לבלות בבעיות הורמונליות, בשביל השעון הביולוגי התקין, כמה שיותר בין שמש לירח. זה כזה, כזה, כזה פשוט. אוקיי? הדבר הזה, דרך אגב, אותם שעונים ביולוגיים קיימים בכל היצורים החיים, לא רק יונקים, גם החיידקים שנמצאים במעיים שלכם, שעליהם אני מדבר כל כך הרבה עם האנשים שבאות אליי, יודעים מתי יש שמש ומתי יש חושך, אוקיי? בחוץ, למרות שהם נמצאים באזור חשוך לגמרי, תמיד שאני מראה או ממליץ לסטודנטים לראות פרקים בסדרה שנקראת החיים. בסדר? אולי רוב החבר'ה פה בני 40 פלוס מכירים אותה כמה שראינו כילדים. אז בעצם הכל בעצם אתה רואה מה קורה לגוף, אני תמיד אומר להם, קחו בחשבון שהכל בעצם חושך לגמרי. בפנים, כנה לגבי בעלי חיים שחיים מתחת לאדמה, גם הם יודעים למשל מתי להתרבות, אוקיי? לפי בעצם הסייקל של האור שיש בחוץ, אוקיי? אם נחזור שנייה לעולם החיידקים ונקשר אותו שנייה לעולם האנדוקריני, נגיד ניקח דוגמה לא את בלוטת התריס, אלא דווקא מחלה אחרת שכבר הוגדרה מגפה, קוראים לה מחלת הסכרת. אנחנו יודעים אצל מניסויים שנעשו באחברים, שאם אני לוקח אחבר עם אותה פלורה, כלומר אחבר עם אותה פלורת חיידקים שהשתילו לו מאחבר אחר, ובעצם יש לי שני אחברים שהם זהים, ואני אתן לאחבר אחד נניח 1000 קלוריות, סתם לדוגמה, בשעות שבו הוא אמור לאכול, נניח בין 9 בבוקר ל-7 בערב, כן? ואת אותן 1000 קלוריות לחיידק הזהה, אבל בין 9 בערב ל-9 בבוקר, האחבר שיקבל את ה-1000 קלוריות ב-9 בערב, ה-9 בבוקר, יפתח סכרת בעוד שהאחבר השני לא. בסדר? וזה משהו מאוד מאוד חשוב על מה שמתרחש בתוכנו, ובעצם על הידע של אורגניזמים נוספים שחיים בתוכנו, מתי לקבל קלוריות, מתי לא צריך לקבל קלוריות, כי צריך לנוח. אנחנו יודעים שאנשים שנגיד עבדו לילות, למשל דיילים, דיילות, ברמנים, כל מיני עבודות כאלה, בעיקר של החבר'ה הצעירים יותר, הם נוטים יותר לפתח מחלות מהסוג הזה, הם נוטים יותר לפתח סיבוכים, או כל מיני דברים שקשורים לכך שהגוף שלהם לא היה בסטייט הטבעי שלו. אם תחשבו פעם, בעצם היום כשאנחנו חוצים אזור זמן באיזה טיסה טרנס-אטלנטית, אוקיי, אם אנחנו עושים את זה פעם או פעמיים בשנה, זה כמובן לא נורא, אבל תחשבו לגוף בעצם כמה זה שוק, אוקיי? השוק הזה בעצם נקרא ג'טלג, בסדר? שאצל כל אחד מאיתנו יכול לקחת פרק זמן שונה לפי טיב המנגנון של השעון הביולוגי שלו. אז למישהו אחד, נגיד, שטס לסין, ייקח 3 ימים להתאושש, ולמישהו אחר שטס איתו ייקח רק שבוע. סליחה, כאילו רק 3 ימים או שבוע, בעצם לפי טיב אותו מנגנון של שעון ביולוגי. בסדר? אז זה בעצם עניין חשוב. אני ממליץ לכל מי שעוקבת בצורה תדירה אחרי בדיקות דם, נניח בניהול של מחלה מסוימת, או מישהי שנוטלת תרופות לבעיה מסוימת ובעצם עוקבת אחרי בדיקות הדם, או מישהי שיודעת שיש לה פוטנציאל לפתח תת פעילות של בלוטת התריס והיא בורדרליין כל הזמן ועוקבת אחרי ה-TSH אחת לכמה זמן, מומלץ לעשות את זה, לקבוע איזשהו יום בחודש, אוקיי, או בירח, ולפיו בעצם לנסות להתנהל בצורה שהיא כמה שיותר דומה. אוקיי? חוץ מזה, להיחשף כמה שיותר לשמש, בלי משקפיים, להזיע קצת בחוץ, לשבת לשתות את השתייה החמה או הקרה בחום הזה בחוץ, אוקיי? וכנה לגבי השימוש בעצם באור של ירח, אוקיי, במיוחד בקיץ, זה נעים מאוד לצאת בערב, לעשות, זה גם מרגיש כחוויה שהיא משחררת, לעשות טיול לאור ירח, לא סתם זה נאמר בצורה כזו, אוקיי? ופשוט להשתמש בסינכרון הטבעי הזה שקורה למעשה עם אפס מאמץ מבחינתנו. בעצם כל מה שנדרש זה להיות בחוץ, בסדר? בסביבה הטבעית שלנו, וכמובן עמעום האור, פרידה מהטלוויזיה ופעילויות אחרות שנעשות בסביבת אור עמומה יחסית, ולהימנע מזיהומי אור מיותרים, שזה למשל אומר אור מאוד חזק בבית במהלך הערב, אוקיי? בזמן שהוא טרום שינה. אצל נשים המבקשות בעצם להתאזן מהבחינה הזו. הרבה פעמים הטיפול הזה יעיל יותר מטיפולים אחרים, ואם לא יעיל יותר, אז יהפוך בעצם טיפול אחר, למשל טיפול בדיקור, למשל טיפול בצמחים, למשל טיפול בלא משנה במה, ליעיל הרבה יותר. בסדר? זה כמו שאנחנו הרבה פעמים יודעים שהרמב״ם דיבר על זה הרבה, שגם כאשר בן אדם כבר הגיע למצב שהוא צריך ליטול תרופות, הוא כמובן בזמנו דיבר על הצמחים שונים, הבסיס שאותו בן אדם יעשה עליו את הטיפול, יקבע בעצם את ההצלחה שלו. זה נגיד הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם כבר לוקחים תרופות למשהו מסוים, רמת ההקפדה שלהם לגבי איכות החיים הכללית שלהם, או הרבה מהאחריות בהקשר הזה ירדה, כי הם כבר לוקחים טיפול. אוקיי, אנחנו יודעים שטיפולים האלה יש להם סטטיסטיקה, יש להם זמן מסוים שבו הם משפיעים, הם יכולים בסוף זמן מסוים להפסיק להשפיע כפי שהם השפיעו בהתחלה, ובעצם מה שיקבע זה התשתית והמצע שאנחנו הנחנו מראש בשביל שנוכל להכיל טיפול בצורה הרבה יותר טובה. יכול מאוד להיות שבפודקאסט הבא אנחנו נמשיך עוד קצת את הנושא הזה של זיהומי אור ושעונים ביולוגיים. מי שרוצה לשמוע עוד קצת על הנושא הזה, יש אפליקציה טובה שנקראת כאן ברכב. אוקיי, כאן ברכב, בעצם לשמוע פודקאסטים או ברכב או בבית, שבאמת מדברים על כל הנושא הזה של שעונים ביולוגיים בצורה של חשיפת מחקרים וכל המידע בעצם הכי עדכני שיש בהקשר ההורמונלי הזה. ואני חושב שהדבר הזה הוא יכול לעשות שירות מאוד מאוד גדול כמעט לכל אישה שמתמודדת עם אתגר הורמונלי כלשהו, בין אם זה אנדוקריני, בין אם זה גניקולוגי, או כמו ברוב המקרים, שניהם ביחד. אני מאחל לכם שבת קרירה, ושתהנו איפה שתהיו, בין אם זה בבית או בטיול או עם המשפחה המומלץ כמובן, ונתראה בפרקים הבאים. ביי, שבת שלום.